כאמור, עוסקים בתורת הנבואה. תורת הנבואה, המרכז שלה זה השמות. השמות האלוהיים. למשל, כשמשה נשלח להוציא את ישראל ממצרים, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תאמר להם שאני שלחתי אותך. אומר משה, כל הכבוד, בסדר, אני מוכן, אבל לא יודע באיזה שם לבוא. לא, זה משהו אחר. זה כשהוא לא רצה ללכת. כשהוא אמר שלח נא בי תשלח. וכשהוא כבר היה מוכן ללכת, הוא אמר, כן, הנה אני הולך אל בני ישראל, ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה הוא אמר עליהם? כלומר, רואים שיש חשיבות מכרעת לידיעת השמות. לכאורה, אם משה היה פילוסוף, הוא היה אומר, תאוס, או צ'יפופו, או הסיבה הראשונה, או הקטגוריה הראשית. תודה רבה, יעבדוך עמים. לא היית צריך. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בו. טוב, אם כך, בעצם מה זה חשוב, באיזה שם אתה מכנה את האלוהות? כן, איך כתוב בדאו דה צ'ינג? מה הוא אומר? התאו אשר תוכל לכנותו, איננו התאו באמת. נטול השם הוא מקור לרבבות דברים. אז כלומר, שדווקא ההכרה הרוחנית של עמי המזרח, של האוצר, היא שאין לתת שם לאלוהות. ואילו אנחנו אומרים, אסגבה הוא כי ידע שמי. כן, אם כך, אנחנו צריכים לדעת את השם. לכאורה זה מאוד מוזר הדבר הזה. איך אפשר לתת שם למישהו למעלה מכל הגדרה? מובנת השאלה? שאלה מאוד מאוד מהותית. השם מורה על אישיות. מי שיש לו שם, יש לו אישיות. מה פירוש הדבר להיות אישיות? להיות בעל רצון. זה המשמעות של שם. אני בעל רצון, ולכן נותנים לי שם. במילים אחרות, ההתגלות הנבואית איננה התגלות של קונצפט, של איזה מושג מופשט, אבסטרקטי, אלא זה ההתגלות של הרצון. ואז יוצא שהחוויה הנבואית היא מפגש של אישיות באישיות, או נגיד בשפה הכללית, של סובייקט מול סובייקט. בסדר? אישיות מדברת אל אישיות. לכן הפסוק המרכזי של הנבואה הוא, וידבר השם אל משה לאמור. כלומר, מישהו דיבר עם מישהו כדי שהוא יאמר למישהו אחר. כן, זה ביטוי של רצון, זה שיחה. כן, לעומת האלוה של הפילוסופיה, שהוא אלוה מופשט, נשגב, רק שיש מילה אחת שהוא לא יודע להגיד, זאת המילה אני. כן? המילה אני, האלוה של הפילוסופיה, איננו מכיר אותה. כן? הוא... ראית... כן, הוא לא יכול להגיד על עצמו אני, כי אני זה כבר אישיות. בעוד שהפילוסופיה מאמינה, בטעות, אבל היא מאמינה, שהטלת אישיות באינסוף זה צמצום. בעוד שמצד האמת זה ההפך. כי הם מייחסים לאלוה החוכמה, והחוכמה היא צמצום. כי החוכמה היא על פי כללים, הרצון אין לו גבולות. היה גוי אחד, קראו לו דקארט. זה עם הקלפים. אז הוא אמר שאנחנו מוגבלים מצד תבונתנו, ובלתי מוגבלים מצד רצוננו. כלומר, מה זה אומר? שהחוכמה שבאדם זה מוגבל. יש אפילו כינוי לזה בגמרא, לגבולות של החוכמה. אתם יודעים איך זה נקרא בגמרא? ארנקה דמוחה. כלומר, העטיפה של המוח. מסביר הרב קוק, זה הגבול להתפשטות של החוכמה. זה נקרא ארנקה דמוחה, קרום המוח. מה שאין כן, הרצון, אין גבול למה שאני יכול לרצות. אני יכול לרצות עד אינסוף. אם כן, הרצון הוא הניצוץ של אינסופיות שנמצא בקרבי. ולכן אין פלא שכאשר אני נפגש עם האלוהות, אני פוגש את האלוהות בתור רצון. ואם יש לו רצון, אז יש לו שם. אם יש לו, כיוון שמדובר באינסוף, יש לו הרבה שמות. אלוהים, יה, צבאות, שדי, אל, מה שאתם רוצים. כן?
אז
זה
בעצם לא נעים על הקושי. בעצם לא קושי, אבל בסוף מציג את הצורה בהתחלה. בעצם זה
קושייה
בעצם על היד. לא
ענינו
עליה בעצם.
רגע, רגע. אתה אומר חצי שאלה. אתה אומר, איך עונים על הקושייה? הפילוסוף מציג את עצמו בתחילת הספר, וזה בעצם קושייה על היהדות, איך עונים על זה? שמת לב שלא אמרת מה הקושייה? אמרת שהוא מציג את עצמו. אני לא חושב שזה שאדם מציג את עצמו זה קושייה על היהדות. אז אולי תגיד מה הוא מקשה. הוא אומר שאין לה אלוה רצון, זה עדיין לא קושי על היהדות, זה אומר שהוא אומר שאין לה אלוה רצון. איפה הקושייה? אבל אתה אומר שהוא הוכיח בצורה לוגית שאין לה אלוה רצון, אבל אתה לא הבאת את ההוכחה שלו. לכן אני עדיין לא יכול לענות על שאלה שלא שאלת. הפילוסוף, לפי דבריך, מביא בדבריו הוכחה לזה שאין לה אלוה רצון. אבל אתה לא אמרת לי מה היה הוכחה שלו. אמנם אני יודע מה הוכחה שלו, אבל אתה לא הבאת את זה. ולכן אני, מלבד זה שאני מלמד כוזרי, אני גם מחנך איך לשאול שאלות בצורה נכונה. מאחר ואתה לא שאלת שום שאלה, אתה רק הבאת תיאור, עובדה, ידוע, שהוא הביא הוכחה שאין לה אלוה הרצון, אני לא יכול לענות.
שהרצון מורה על חיסרון.
יפה! סוף סוף הבאת את ההוכחה. כלומר, הפילוסוף יקשה קושיה. איך אתה יכול לומר שיש לאלוהים רצון? הרי הרצון מראה, מורה על חיסרון של בעל הרצון. זאת אומרת, כל זמן שאני לא השגתי את מה שאני רוצה, אני חסר. אם כן, האלוה שהוא השלמות המוחלטת, איך ייתכן שיהיה לו רצון? זאת הקושיה. ואתה שואל, איך אנחנו עונים על קושיה זו?
ובעצם זה קורה במאמר שני, פשוט...
אתה עונה או לא עונה? אני לא בדיוק הבנתי. כפי שאתה בהחלט מאיר, השאלה הזאת נשאלה שוב במאמר שני. ושם החבר ענה על השאלה. נכון? לא הבנת את התשובה, אני אסביר לך למה לא הבנת. כי הוא ענה באופן שזה נראה שהוא לא עונה. נכון? בפסקה ה' וו, נכון? ה וו, במאמר שני הוא עונה שם על השאלה. בואו נראה את השאלה במאמר שני, פסקה ה. אמר הכוזרי, זה בעמוד נון א' במהדורת אבן שמואל. אגב, אני רואה שמונח פה על השולחן מולי עוד עותק של ספר הכוזרי, וקשה לי להאמין שלכולם יש עותקים. אולי מישהו רוצה?
יש עוד פה.
יש פה עוד. מה שחרם תגיד? לא, שני אלה שמצד ימין הם לא, אבל זה, העליון הוא בסדר, זה מתאים לשיעור שלנו. לא חבל שלא תשתמשו בספרים? טוב, אמר הכוזרי, נאמר כי צדקת באומריך כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה. אך איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון שהפילוסוף מרחיקו מאת האלוה? כלומר, הפילוסופים אינם אוהבים לומר שיש לאלוהים שם, שהוא אישיות, שיש לו מה לומר. נכון? לא אוהבים את זה. בגלל הקושיה שאתה הבאת. נכון? אמר חבר, פסקבב. לא יקשה לנו להצדיק גם זאת, אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדנו. נאמר לו, הוי אתה הפילוסוף, מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד לפי דבריך, והגלגל העליון נושא הכל, אם כי לא עצמו אין מקום ובתנועתו אין כל סייה, וכדור הארץ מרכזי עומד באמצע הגלגל בלא משען ובלא נטייה? מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם, בחמות ובאיכות ובצוויון? ואי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה שהרי הנמצאים לא בראו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים. והנה אותו הדבר גרם גם להעביר כי יצטער על ידי עשרת הדיברות משמיעת איש ואיש ולכתב כי יחרט על הלוחות. לדבר זה יכול אתה לקרוא רצון או מאמר או ככל אשר תרצה. אתה בצדק, אמרת לי עכשיו בצורה יפה וכנה, לא הבנתי את התשובה. למה? כי גם אני לא הבנתי את התשובה. ואני אגיד לך למה אי אפשר להבין, למה הוא לא, אני לא מבין את התשובה. בגלל שהוא בכוונה לא עונה. כלומר, מה שהוא רוצה לומר, שמאחר ובמקור המציאות, אתה מוכרח להשתמש במושגים לא מדויקים, אז זה לא יעזור, לא אם תגיד רצון ולא אם תגיד חוכמה. לא אם תגיד חירות ולא אם תגיד הכרח. כי ברגע שאתה ניגש אל המושגים הראשוניים, זה למעלה מן הרצון, למעלה מן החירות, למעלה מן ההכרח. ברור?
לא, זה לא נכון בכלל.
ולכן, זה לא... מותר להגיד, הרב קוק כותב באורות הקודש, אין שום פגם בשלילת הרצון מן האלוה, במידה ואנחנו באותה מידה שוללים את ההכרח מהאלוה. ולכן, צריך לומר כך, זה שאתה אומר שהרי כל הקושייה של הפילוסוף הייתה בנויה על מה? על זה שכל רצון מורה על חיסרון. נכון? איפה, איך אתה יודע שרצון מורה על חיסרון? זה אמפירי. זה ניסיוני, כי כל רצון שפגשת במציאות הוא מורה על חיסרון. אבל זה לא אומר שזה כך באופן אבסולוטי. כלומר, כשאתה מייחס רצון לאלוה, אתה צריך לדבר על רצון שאיננו מורה על חיסרון. זה שאתה לא פגשת כזה דבר, זה עוד לא אומר שאי אפשר לדבר כך.
כל ידיעה, כל ידיעה שאתה עושה ביחס לחיים, זה באופן ניסיוני, ואתה עושה לך איזה שיפור.
נכון, אבל אז אני צריך להגיד שכשאני אומר רצון על האלוה, אני מתכוון במובן יחסי. למה הכוונה? אני יודע מה נרצה ממני, אני לא יודע את הרצון. דוגמה, אם אני אומר לך, תעביר לי את המלח בבקשה. אז אתה יכול להסיק שאני רוצה למלוח את המרק, נכון? יש לך אפילו קצת הוכחות לזה, כי אתה, בדיוק אני עשיתי ככה, תביא לי את המלח בבקשה. אז מזה אתה מסיק שהמלח היה תפל, ואני זקוק למלח. אבל האמת היא שאין הוכחה מוחלטת לדבר הזה. כי יכול להיות שכל מה שעשיתי זה היה הצגה. כי המטרה שלי הייתה לא לדעת, לא שתביא לי את המלח, אלא לבדוק אם אתה מבין עברית. או יכול להיות שבכלל רציתי לבדוק אם אתה משתמש ביד ימין או ביד שמאל. יכול להיות, יש משהו אחר לגמרי. רציתי לפתוח איתך בשיחה, כי אתה נראה לי בן אדם סימפטי, ולא ידעתי איך לפתוח בשיחה. כלומר, יש כל מיני הסברים שיכולים להיות מצד הרצון שלי. דבר אחד כן ברור לך, ללא ספק, שנרצה ממך להעביר לי את המלח בבקשה. זה אתה יודע. כלומר, אתה יודע את הקצה של הרצון, אתה יודע את ראשית הרצון. מובן? אז גם ביחס לאלוהות, אנחנו יודעים שנרצה מאיתנו על ידי האלוה דבר מסוים, לא נוכל להגדיר אותו כבעל רצון במובן שזה רגיל אצלנו של מורה על החיסרון. מובן? טוב.
בעצם יש לו רצון בלי חיסרון.
יש לו רצון בלי חיסרון, יפה. אז זה בערך בשבילי כמו להגיד שיפופו, שאני לא מבין מה זה. כן. סליחה על השאלה הצדדית. האם המהדורה של הכוזרי של סדרת עם הספר יש לזה בעיה? אני לא יודע מה זה.
זה כל
ההוצאות. מה?
כל ההוצאות של ידיעות אחרונות שמוצאים עכשיו כל מיני
כתבים,
תנ"ך.
אבל אני לא יודע איזה תרגום זה. זה מן הסתם תרגום שלי בן טיבון. טוב, אין בזה בעיה, רק שזה לא כל כך שימושי. כן? בכלל, ההוצאה הזאת של ידיעות אחרונות היא בעייתית מבחינה ויזואלית. לא נוח לקרוא שם. לא יודע למה הם בחרו בגופן הזה. באמת. רציתי לקנות את התנ"ך שלהם, ראיתי שאי אפשר לקרוא. לא קניתי. כן. חבל. מה? אבל זה כבר עניין של... עניין נשימה.
למה רצית
את התנ"ך שלהם? זה סקרן אותי. רציתי לדעת איך הם... מה התנ"ך שלהם. רציתי לבדוק אם זה כמו התנ"ך שלי. כן. טוב. אז כל זה היה כדי להעביר את הנקודה הזאת של המאבק בין הפילוסופיה לנבואה. עוד הערה אחרונה, דברים שכבר אמרנו בשיעור הקודם, אבל כדאי לשים לב. יש הבדל עצום, מהותי, בין תפיסת האלוהות בתקופה של הנבואה, לבין התפיסה של האלוהות בתקופה שאחרי הנבואה. כלומר, כל הדיבורים על, איך קוראים לזה, על... תארי האלוהות, הגדרת האלוהות, או אי הגדרת השלילה, החיוב וכדומה. כל המוזנחים האלה הם שייכים לעולם הפוסט-נבואי. כלומר, כשאנחנו לא יודעים כלום, אז איך נדבר על הכלום שאנחנו לא יודעים אותו? לעומת זה, בזמן הנבואה, כל השאלות האלה שרות, בגלל שמה שעומד במרכז ההכרה זה החוויה של המפגש. אז אם תשאל את ישעיהו הנביא, כשאתה אומר, ראיתי את השם יושב על כיסא, האם זאת הייתה העצמות האלוהית או ההתגלות שלה? האם זה היה נאומן או הפנומן? האם אתה מדבר על דמיון פנימי או אובייקטיבי אפריורי חיצוני להכרה שלך? האם יש לך, ישעיהו הנביא, אתה הרי נביא, האם תוכל לתת הגדרה של מה אתה מתכוון כשאתה אומר אני נפגש? כי האם אתה מתכוון לאני באותו אובייקט שאתה מסתכל עליו מבחוץ, או שמה אתה בעצמך האני הזה? כלומר, איך החוויה האקזיסטנציאלית שלך את האני הזה? למה אתה קורא מפגש? וכו' וכו'. כל זה, את ישעיהו הנביא, זה לא מעניין. זה לא שאין לו מה לומר על זה. אבל זה אצלו עומד בהיקף של ההתעסקות, ולא במרכז. מובן? עכשיו, שוב אני חוזר, החוויות הנבואיות נמסרות לנו על ידי שמות. איזה שמות? זה כבר הופך להיות משמעותי ביותר. למשל, אלוהים. הוויה. שדי. אדוני. צבאות. יא. אל, כל הביטויים האלה שלאדם המודרני הם פחות או יותר אותו דבר, זה הקדוש ברוך הוא, נכון? עבור האדם הקדמון, הדבר הזה היה משמעותי ביותר, זה היה תיאור של החוויה. מובן? טוב, מה? מה הבעיה? האם המושג שכינה נכנס כאן? דיברנו על המושג שכינה במאמר שני, וזאת מסיבה פשוטה, שהמושג שכינה הוא מושג של חזל, אף על פי שהוא בנוי על שורש תנכי ושכנתי בתוך בני ישראל, אבל המושג שכינה הוא מושג חזלי. כן? טוב, דיברנו על זה בעריכות, על זה בין מלאכות ומלאכות ושכינה וכו'. דיברנו. טוב, אמר החבר אלוהים, התחלנו לדבר על זה בפעם שעברה, אני רוצה לקרוא שוב מההתחלה, זה בסדר? טוב, מה? כן, אנחנו במאמר רביעי, סליחה, כן, אנחנו במאמר רביעי. אמנם בשיעור הקודם קראנו חצי מהפסקה הראשונה, אבל האם אתם תראו בזה נזק אם נחזור על זה? לא, בסדר. אני אגיד לכם את האמת, הגאון מווילנה היה מוכן ללמוד חברותה רק עם מי שמוכן לחזור איתו אין סוף פעמים על אותו עמוד בתלמוד. אמר החבר, אלוהים הוא תואר לשליט או לשופט. למשל, בפרשת משפטים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים ישלם שניים לרעהו, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלכת רעהו. אז מה זה אלוהים שם? זה שופט, קוראים לו אלוהים. כן? אז אלוהים הוא תואר לשליט או לשופט. תואר זה נאמר בכלל ובפרט, בכלל כשמדובר על שליט העולם כולו, ובפרט כשמדובר על כוח מכוחות הגלגל, או על טבע מן הטבעים, או על שופט מבני אדם. למשל, בימי שלישי אנחנו קוראים מזמור לאסף, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אז זה ברור שהמילה אלוהים הראשונה, כוונה לקדוש ברוך הוא, ובפעם השנייה, בקרב אלוהים ישפוט, הכוונה לשופטים בשר ודם. הנה, באותו מזמור, משמעות שונה למילה אלוהים. שם זה בא במספר רבים. כן? אתה אומר אלוה, אבל רבים אלוהים. למה? זה מסיבות היסטוריות תרבותיות. כי הרי השם הזה הופיע על רקע של תרבות עובדת אלילים, ואצלם ריבוי האלים היה דבר המובן מאליו. ומזה נוצרה המילה אלוהים. יוצא לפי זה שההופעה של הכינוי האלוהי הזה, זה עבר דרך התרבות העתיקה. לעומת למשל שם הוויה, י' כ' ו' כ', שהקדוש ברוך הוא גילה אותו ישירות למשה. משה שאל את הקדוש ברוך הוא, איך קוראים לך? הוא אומר, אני, זה י' כ' ו' כ'. לך תאמר לבני ישראל. אבל לגבי שם אלוהים, זה כל אחד ידע לפני כן. בסדר? הזוהר אומר על הפסוק, ויחזק השם את לב פרעו. הוא אומר, מה זה? למה משהו היה כבד או חזק על לב פרעה? זה השם השם, כי שם אלוהים הוא הכיר. בוקר טוב, כבוד הרב. הרב, אני שומע את השיעור, והוא נשמע בדיוק כמו השיעור הקודם שנתת. האם הרב עושה חזרה על החומר, או שיש הרחבת הנושא?
אני יכול להיות חברותה.
תשובה. אני אכן חוזר בדיוק על השיעור הקודם, בגלל שבשיעור הקודם קראנו רק שליש או מחצית מהפסקה, תלוי איך מגדירים את זה, לא תלוי אם אתה מדבר על הפסקה הראשונה או על כל הפרק א'. רק כבר אני קראנו רק חלק, ולכן כדי שהדברים יהיו ברורים, וגם שמתי לב שיש בכיתה גם תלמידים חדשים, לכן הרשיתי לעצמי קצת לחזור אחורה. אני מקווה שאתה לא רואה בזה בזבוז זמן, ואם לא, עמך הסליחה. אבל אני פשוט שמחתי על הדעה המרכזית שהובעה פה בשיעור, שזה לא נורא לחזור. בסדר? טוב. כן.
אבל שהשם הזה היה קשור לו, כאילו, לפני זה של עובדי אלים, השם היה אל. הייתי מצפה שזה יהיה אל אלים, לא אלוהים.
לא, למה? הנה, למשל, כשאברהם אבינו מדבר עם אבימלך, הוא אומר, ויהי כאשר יטעו אותי אלוהים מבית אבי. עבור אבימלך, הדבר מהדהד בצורה ברורה, כן. יטעו אותי, לשון רבים, אלוהים מבית אבי. השפה היא שפה אלילית.
לא,
אבל... צריך להיות אלים, אתה אומר. לא, יש גם אלוה.
זהו, מאיפה
ההי
הזה?
ההי הזה, מאיפה זה בא? איפה אני יודע? כן? אני אגיד לך, זה יכול להיות, אך זה ה' מפיק. אלוה, נכון?
גם עם וב.
עם וב או בלי וב. למשל, בפרשת האזינו, כתוב, ויתוש אלוה עשהו. זה כתוב עם וב. אבל אחרי כתוב, יסבחו לשדים לא אלוה, בלי וב. בין, בדקתי את זה. עכשיו, מה זה אומר? ההא עם המפיק זה ביטוי של התפעלות. זה כמו שילד אומר, וואה! כן? ההוצאה של האוויר היא ביטוי להתפעלות. או למשל, יא! נכון? אחד השמות של הקדוש ברוך הוא. זה יוד ה', אבל עם מפיק בה. כן? אז יכול להיות שההא מקורה בהתפעלות של המאמין. בסדר? כן, בבקשה. אתה אומר שכשמשה שואל את הקדוש ברוך הוא מה השם שלו, הוא לא עונה י' כ' ו' כ'. נכון? אלא הוא אומר, אהיה אשר אהיה. אם כן, איך אני אמרתי שהוא אומר י' כ' ו' כ'? נכון? תשובה. יעיין הכבודו ברשבם על הפסוק הזה. ושם תמצא את התשובה. בסדר? הלאה. אז זה מה, נסביר את זה כך. מה זה אהיה אשר אהיה? אהיה אשר אהיה זה שלילה של כל שם. כן? למשל, יש שיר כזה, ארץ בנו, לדנו, ארץ בנו, יחיה.
יהיה מה שיהיה.
יהיה מה שיהיה. מה פירוש יהיה מה שיהיה? בין כך ובין כך, נכון? כלומר, לא משנה מה שיהיה, אנחנו נחיה בארץ הזאת. יהיה מה שיהיה. או גם מה שהיה היה, כן? זה לא משנה, היה. אז יהיה מה שיהיה, לא משנה איך יהיה. אז כשמשה אומר, איך קוראים לך? מה השם שלך? הוא אומר, יהיה אשר יהיה. כלומר, בין כך ובין כך, מה זה משנה איך קוראים לי? לכן חזן אמרו במדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, משה, רצונך לדעת את שמי? לפי מעשי אני נקרא, אהיה אשר אהיה, שכאשר אני נוהג במידת הרחמים, אני נקרא הוויה. כשאני עושה דין, אני נקרא אלוהים. אבל אחר כך הוא אומר לו, כה תאמר לבני ישראל, אהיה, שלחני עליכם. אז זה כבר לא אהיה אשר אהיה. כלומר, השם שמשה צריך למסור זה אהיה. אבל אם מישהו למשל אומר, אני... אקרא. מה אומרים עליו? הוא יקרא. אז אם מישהו אומר על עצמו אהיה, מה אתה אומר עליו? הוא יהיה. נכון? יהיה. אז בעצם השם של הקדוש ברוך הוא בפינו צריך להיות יהיה. אז למה אנחנו מעריכים את היוד והופכים אותה לבב? בגלל שבפועל היו הנטייה היא להפוך את היוד לבב, כמו מה הווה לאדם. נכון? יש פסוק כזה, מה הווה לאדם במקום מה הוא יהיה. לכן יוד כה ואף כה, זאת הצורה האלוהית, לומר הוא יהיה. לכן אפשר לומר, שם הוויה, הוא כן מה שהשם אמר למשה. אחרי כמה מסננות. זה מה שאומר הרשב"ם שם. בסדר? טוב. לכן הרשיתי לעצמי לקצר בתיאור. בבקשה. אגב, לגבי השואל תורה, זה כבר לא מה שאמרנו אתמול. אה, טוב. כן.
שם הוויה שמוזכר בספר בראשית, מוזכר רק בגלל החוויה הנבואית של משה, או שהגיבורים ממש אמרו אותו? הגיבורים שמוזכרים בראשית.
למה יש שם הוויה בספר בראשית? כי הוא נגלה שם. בגלל שהוא נגלה, הוא נגלה לאברהם, הוא נגלה לאדם הראשון, נגלה
גם לאמאות.
גם לאמאות, כן, נגלה שם. אז לכן, כיוון שהוא נגלה, אז זה מופיע השם הזה. כן. איפה היינו? חשבתי שאתה תקשיקול על זה קושיה, אבל אתה לא עשית את זה, לא נורא. טוב. מה הוא משמיע השם, לא נודעתי להם, נכון? זה מה שרציתי, טוב. כשתקשן נדע. מה? אתה רוצה תשובה לשאלה הזאת? לא עכשיו. טוב. מספר האלים היה איפה? עשרה. שם זה בא במספר רבים, ברגל השימוש ששימשו בו לרוב אומות עובדות אלילים, הללו היו עושות להם פסילים בהאמינן, כי כל אחד מהם משכן לכוחות הגלגל ולכל הדומה לאלה. וכל אחד מהם נחשב אצלם אלוה. ואת כולם קראו בשם אלוהים, כלומר אלוהים זה שם של מכלול, או בשפה שלנו פנתיאון. בהם נשבעו, ואותם ראו כמושלים בהם. מספר האלים היה איפה רב, כמספר הכוחות המנהיגים את הגוף, וכמספר הכוחות המנהיגים את העולם. כי הכוח אינו כי עם כינוי, בסיבה מסיבות התנועה, וכל תנועה כידוע נובעת מכוח מיוחד, השונה מן הכוח הגורם לתנועה אחרת. כך, אין גלגל החמה וגלגל הלבנה סובבים מאותו הכוח כי הם מכוחות שונים. עד כאן קראנו בפעם שעברה, נכון אבי? השונים מן הכוח הגורם לתנועה אחרת, עד כאן קראנו. אני חושב שעד כאן קראנו. טוב, אני מצטער, אולי יש איזה יבן, אבל זה כזה עקרוני? לא, בסדר, אוקיי. כך אין גלגל החמה וגלגל הלבנה סובבים מאותו הכוח כי הם מכוחות שונים. טוב, זה בנוי על האסטרונומיה הישנה. באסטרונומיה הישנה הייתה בעיה מדעית, ממש. כן, הסברתי את זה כמה פעמים. הייתה בעיה מדעית לבני העולם הקדמון, שהם ראו שהתנועה של כל כוכב היא תנועה אחרת. למשל, ראו שהשמש מסתובבת בסיבוב אחיד, ממזרח למערב. לעומת זה, כשראו את התנועה של כוכב מאדים, ראו שהוא עושה הלוך, חזור, אופס, לולאה
מטוטלת.
לא, לא מטוטלת, לולאה. אז הם לא ידעו להסביר איך זה קורה, כיוון שעוד לא הומצאו חוקי קפלר והשיטה של קופרניקוס וכו'. אז לכן הם נתנו הסבר מדעי שונה לתנועה של גלגל השמש ולתנועת גלגל המאדים. ואז יוצא שהם היו מוכרחים להניח שיש כוחות רוחניים שונים שמפעילים את הגלגלים השונים. וזה בעצם טעם את השיטה האלילית. אריסטו, בספר י' א', הנקרא למדה של המטאפיזיקה, הוא שואל שאלה מעניינת. אחרי שהוא ככה פלפל במטאפיזיקה במשך 11 ספרים, זה רציני, כן? זה מרשים מאוד. בסוף הספר ה-11 הוא אומר, יש שאלה שראוי לדון בה. האם יש אל אחד או הרבה? זה בדרך אגב ככה, זה נספח. דיברנו הרבה, אבל יש אל אחד או הרבה אלים? מצד אחד נראה שיותר מתאים להגיד שיש רק אחד. כי יש פחות בלגן במדינה כשיש אדם אחד ששולט. אז גם בעולם כולו יותר מתאים שיהיה רק אלוה אחד. זה, אם כן, יותר מתאים. אבל הוא אומר, אנחנו רואים במציאות שכל כוכב יש לו תנועה עצמאית לעומת הכוכבים האחרים, אז זה מורה שיש הרבה כוחות ראשוניים, והם כנראה הכוחות שקדמוננו קראו להם אלים, והדעת בסוף נוטה יותר לדעה הזאת. פספסנו מונותאיסט. זה מעניין שהשאלה הזאת הפכה, לא הייתה משמעותית עבור העולם העתיק. מה הגדלות של משה, של אברהם אבינו? שהוא הפך את השאלה הזאת למרכז. אם יש אל אחד או הרבה, זה מרכזי. זה משנה את כל אופי העולם הערכי. כל הערכים מקבלים ערך אחר. כן? זו הייתה הגבורה שלו, שהוא לא פחד לשבור את הפסלים, אבל לשבור גם את המנטליות של האנשים. טוב, אז מה הוא אומר כאן? כאן רבי יהודה לוי הולך בעקבות האסטרונומיה הישנה, שאפשר להכניס אותה למוזיאון של השיטות האסטרונומיות, למוזיאון המדע. בחלק הפליאונטולוגי. כך, אין גלגל החמה וגלגל הלבנה סובבים מאותו הכוח כי מכוחות שונים. זה מאוד שונה מהמדע של היום, כן? היה פעם מישהו שאל את איינשטיין, אלברט, כן? אלברט איינשטיין, שאלו אותו, אגב, מעניין, קראו לו אלברט, אבל הוא היה אשכנזי, כן? שאלו את אלברט איינשטיין. אלבר. אם זה היה ספרדי, כמובן, כן. אז בקיצור, שאלו את אלברט איינשטיין, מניין לי שישנה אחידות בחוקי הבריאה? כן, הרי הנחת היסוד של הפיזיקה החדשה, זה שאותם כללים שפועלים בקוס קפה הזאת, הם פועלים בגלקסיות היותר רחוקות. אותם כוחות ממש. וזאת מניין. זאת הייתה, מה? או למשל, מה שהוא אמר שאלוהים לא משחק בקוביות, לכן נודח את תורת הקוונטים. כן? אז שאלו את איינשטיין, מאיפה אתה לוקח את זה? שישנה אחידות בחוקי הבריאה. אתה זוכר מה הוא ענה? מה הוא ענה? נו, ומה מה הוא ענה? לא, הוא אמר זאת אמונה. זאת אמונה. שאלת אותי ואני הייתי לך ואתה לא זכרת. טוב, בקיצור, הוא אמר זאת אמונה. עכשיו, מאיפה האמונה הזאת הגיעה לאיינשטיין? מהיהדות, בסופו של דבר. זאת אומרת, אמונת הייחוד היא הנחת יסוד שהשפיעה על התפתחות המדע. אף על פי שזאת לא הנחת יסוד מדעית, זאת הנחת יסוד מטאפיזית. אבל בכל זאת, המדע הלך בכיוון הזה של בקשת החוק המאחד. גם היום, זה עדיין הנטייה של המדע, בקשת מה שנקרא תורת השדה המאוחד, שעוד לא מצאו. כן? אבל מבקשים נוסחה כוללת לכל התופעות. כן? יש אצל... מה? אוקם. אתר של אוקם, נכון? כן, כן, ברור. זה גם הכיוון הזה. אבל כל אלה הן אינטואיציות מונותאיסטיות שבאות מן היהדות. אמנם האחדות שמדבר עליה איינשטיין איננה האחדות שהיהדות מדברת עליה, כי הוא היה פנתאיסטי. אבל בכל זאת רואים כיוון, השפעה מבחוץ של עולם האמונה על השיטה המדעית. כן, בבקשה. פנתאיסטי, הכוונה שהוא מזהה את הטבע עם אלוהים. כן. טוב, כן. שאלה נפלאה. איך היהדות ימצא מושג שמקורו בעבודה זרה? לא סקנדל. נכון? אז אני אסביר למה. כי היהדות היא מאמינה בייחוד הבורא. אז היא חושבת, היהדות, שהכל כלול במלכות השם, כולל עבודה זרה. זה מה שקרה, ומלכותו בכל משלה. לכן, שאלה עוד יותר טובה, אז אם ככה, למה לנפץ ולהרוס?
תקדש את זה.
תקדש, יפה. תשובה, לנפץ ולהרוס זה בשלב ראשון. אחרי זה תקדש את זה. אני אביא לך דוגמה. התורה אומרת, אתם נכנסים לארץ ישראל, לא רק שצריך לעשות ג'נוסייד, צריך גם להרוס את כל שרידי התרבות, נכון? מצבותיהם תשברון, אשריהם תשרפון. ופסילי אלוהיהן תשרפון באש.
אסור
הנאה. שקץ תשקצנו. מה בעצם התורה אמרה כאן? כל אותה תרבות שראתה את האלוהות בטבע, את התרבות הזאת תהרסו טוטל. נו, ומה אחר כך? לא תעשון כן לשם אלוהיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם מכל שבטיך, לשכנות תדרשו, ואתה שמה, והבאתם שמה את עולותיכם. אני לא מבין. בעצם התורה אומרת, כל מה שעובדי עבודה זרה עשו בכל הגבעות, אתה תעשה במרוכז בבית המקדש. כלומר, כל אותו עולם של חוויות, אחרי שאתה ניצחת אותו, תחיה אותו. תחיה אותו, אבל במקום שבו זה לא יזיק, שבו זה יהיה לברכה. זאת אומרת שרטרואקטיבית, אנחנו נותנים תוכן ומשמעות לכל מה שהרסנו. יש ביטוי כזה בהגדה של פסח. מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. למה שלא ייקחו את הזהב והכסף שלהם לבית המקדש לעשות כלים? זה קרוב מדי. זה כלומר, צריך, זה עדיין הקרבה ההיסטורית אל המצב שבו הזהב הזה שימש לתועבות, היה קרוב מדי. אז צריך לעשות פעולה שמוציאה את זה, מפקיעה את זה מכלל עבודה זרה, ואז אפשר להעלות את זה. זה כמו שפעם כומר אחד שאל את הרב קוק, אמר לו, תגיד, בינינו, ככה, בינינו, אף אחד לא שומע. אתה, יהודי, לא רואה משהו טוב בנצרות? מה, משהו, קטן, משהו. והרב קוק ענה לו, הרב קוק מספר את זה בעצמו, שזה מה שהוא ענה לו. הוא אומר, תראה, עגל הזהב, משה תחן אותו, שרף אותו, והרג 3,000 איש, ואז הוא השקע את בני ישראל מהזהב הזה. זאת אומרת, אחרי שאתם תבטלו את כל העבודה זרה של זה, שזה ייתכן בחטא, בשביל נתחון, זה יישרף, זה ייקטש, אז נהיה מוכנים לדבר על זה. כלומר, כל זמן שזה קרוב, יש עדיין סכנה. לכן התורה אמרה, שקץ, שקצנו. בסדר? טוב. אבל זה לא שאנחנו לא מכירים ניצוץ קדוש שנמצא שם. בואו. אגב, זה גם מה שרבי יהודה הלוי אומר. במאמר ראשון, על חנות הרוקח, נכון? שיש אחד שפרץ לתוך ארון התרופות של הרוקח, ואז הוא מוציא תרופות, תח, תיקח, אתה חולה בזה, תיקח, הוא לא יודע בך שום דבר. לפעמים זה הורג, לפעמים זה אפילו מבריא. אז זה לא שזה חסר משמעות התרופות האלה. בסד שלום. כבוד הרב, למה הרב אמר שאיינשטיין פנתאיסט? מה בדבריו מצביע על כך? יש לו ספר שנקרא כיצד אני רואה את העולם, ששם הוא מסביר את זה פשוט מאוד. קרא את הספר שלו, רואים שמה השקפה פנתאיסטית. מה אני יכול לעשות? לא אשמתי. טוב, הוא היה יהודי טוב בהרבה דברים, לא אומר, הוא אפילו היה פעיל בארגון בני ברית והכל, ואפילו חשבו עליו כנשיא מדינת ישראל, אפילו על זה. הוא לא רצה בסוף, זה קטן עליו, יענו. טוב, אגב, הוא פגש את הרב קוק, זה גם דבר טוב. אתם יודעים מה היה בשיחה ביניהם?
לא.
לא, לא מכיר, זה מובא בספר ארי יקוק זצד מאת הרב ברוך שולמן. שם הוא מספר, הוא נכח בפגישה, אז הוא סיכם את מה שהם דיברו. הרב קוק דיבר איתו על שהרי לפי תורת היחסות, הזמן הוא פונקציה של המסה. אז יכול להיות לפי זה זמן ארוך וזמן קצר, כלומר זמן אלסטי. זה מעניין, הרעיון הזה, שהזמן עובר יותר מהר או יותר לאט לפי המרחב שבו אתה נמצא. אז הרב קוק הביא לו שהרעיון הזה נמצא באחד מספרי הקבלה הקדומים, הנקרא בשם ברית לא, כנראה של רבי שלמה אלקבץ, זה נקרא ברית עולם, ספר ברית עולם, ויש עליו פירוש עצום שכתב אותו הרב נפתלי הרץ הלוי מיפו, זה שהיה רב ביפו לפני הרב קוק, ושם הרעיון הזה פותח. יש שם הרעיון הזה של יחסיות הזמן. והרב קוק אמר לאיינשטיין שזה דבר המצוי, שיש לפעמים איזה רעיון שנמצא בגניזה של היהדות, שממתין שמישהו יוציא אותו אל הפועל דרך המדע. ככה הוא אמר לו. זה מה שהיה בפגישה הזאת. טוב. אז איפה היינו? אגב, גם שמעתי, אני פשוט לא ראיתי את זה, אבל אומרים שהמקובל רבי שאול דואק, נקרא שדה, גם הוא פיתח רעיון כזה על פי תורת הארי. כלומר, רואים שלפעמים רעיונות מופיעים במקביל, במדע ובמטאפיזיקה, במקביל. אז איפה היינו? כך, בני האומות האלה לא כיוונו איפה, אל הכוח הראשון ממנו יוצאים כל הכוחות האלה, אם מפני שלא הודו במציאותו וטענו כי כלל כל הכוחות האלה הם המכונה בשם אלוה. כלומר, הם היו בעצם סוג של פנתאיסטים, זאת אומרת, הפנתאון. לומר שכל המציאות כולה מלאה באלים, זה לומר שהמציאות היא האלוה. כשם שהנפש אף היא אינה כי אם כלל כל הכוחות המנהיגים את הגוף, כלומר, יש פה שלילה של הטרנסנדנטיות, של הנבדלות האלוהית. או מפני שאם הודותם באלוה, כן, היו חלק מהאסכולות של עובדי עבודה זרה, שהאמינו שיש אלוה מעל כולם, אבל רחוק היה הדבר ביניהם כי יש תועלת בעבודתו. אך חשבו כי ניסהו ומרומה מיות לו ידיעה עלינו, כל שכן מיות לו השגחה בנו. זה דבר מעניין, אולי נעשה קצת סיבוב דרך המיתולוגיה היוונית. מותר לדבר על עבודה זרה פה בכיתה? או?
כן.
טוב. מי היה אל המלחמה של היוונים? ארס. ואלת האהבה? אפרודיטי. נכון? מישהו היה זקוק לאהבה, למי הוא היה פונה? לאפרודיטי. מי שהיה זקוק לניצחון במלחמה, היה פונה לארס. אבל הם אלים קטנים, לא? מי אבא שלהם? זהוס. אז למה שלא יפנו לזהוס? הוא זהוס, הוא עוסק בדברים יותר גדולים. כן? הרם, הברק. אז מי ש... לפעמים היו שאלות גדולות, אז פנו לזהוס. אבל זהוס, יש לו אבא, לא? מי אבא שלו? קרונוס. אז למה שלא תפנה לאבא של זהוס, לקרונוס? הוא בכלל לא מתעניין בשום דבר. הוא עוסק בזמן, קרונוס. קרונולוגיה. ש... אבל יש, היה מקדש אחד או שניים בקרונוס. כן? אצל הרומאים גם, קראו לו סטורנוס, עשו לו קצת, התייחסו אליו. אבל בקושי התייחסו אליו, נכון? למה? אמרו, יש לו שני פנים. יש לו פנים מקדימה, פנים מאחורה. זה מה שנקרא נגלה ונסתר, נכון? אבל הקרונוס הזה, יש לו הורים, לא? אפשר להזמין אותם לאספת הורים, איך קראו להם? אורנוס וגאיה. מה זה אורנוס? שמיים, גאיה, ארץ. אז במקום לפנות, יש לך בעיה, במקום לפנות לאפרודיטי או לארס, או לזהוס, או לקרונוס, תפנה לאורנוס. זה אמור לו, תשמע, זה אתה מגזים. הוא, אורנוס, בכלל לא מעניין אותו שום דבר. הוא לא צריך אפילו מקדש. ומי האבא של אורנוס? וגאיה? כאוס. כאוס, כלומר, הטוב עבור. הוא אפילו לא אל. כלומר, הנחת היסוד של העבודה זרה, היא שככל שאתה יורד בסולם האלים, כך יש יותר משמעות, יותר אישיות. נכון? עכשיו, מה אומרת היהדות? היא אומרת, אתה יודע, לפני הכאוס, יש מישהו שתכנן את כל זה. כן, הרי מאיפה מתחילה המיתולוגיה היוונית? מבראשית, פרק א', פסוק ב'. והארץ הייתה תוהו. מזה הם מתחילים. מאיפה היהדות מתחילה? מפרק א', פסוק
א',
בראשית. זאת אומרת, לפני התוהו ובוהו, לפני כל הבלגן הזה, היה תכנון. מישהו מתכנן את זה. יוצא שכל הכאוס הזה, יש לו כוונה, יש לו אחרית, ואתה אפילו יכול לפנות למי שאמר והיה התוהו. ברור? זה החידוש העצום, זה לא דבר טריוויאלי לנפש. כן, אנחנו כל כך רגילים ליהדות, כבר אלפי שנים שהנביאים הרגילו אותנו להתהפכות הציור, שאנחנו חושבים שזה מובן מאליו, שאם יש מי שברא את העולם אפשר לדבר איתו, הוא יכול להשגיח על הציפורניים של האצבע השמאלית שלי וכו'. זה לא דבר טריוויאלי בכלל. האינטואיציה המקורית של האדם מתנגדת לזה. מובן. וזה בדיוק מה שהוא אומר כאן רבי יהודה הלוי. אלוהים זה תיאור של המצב הנמוך של ההכרה האלוהית. זה המצב, בעצם זה זהה לעולם האלילי. אתה מדבר עם עובד עבודה זרה על אלוהים, הוא מבין על מה אתה מדבר. כי זה העולם שלו. מה שאומר כאן. אין, רחוק היה הדבר בעיניהם כי יש תועלת בעבודתו. אך חשבו כי הוא ניסה הוא ומרומה מיות לו ידיעה עלינו, כל שכן מיות לו השגחה בנו. אך מה מאוד נעלה הוא ממה שהם אומרים עליו. כלומר, הם חושבים שהוא נעלה בזה שהוא לא מתערב. ואנחנו אומרים שהוא נעלה בזה שהוא מתערב. כך הגיעו לא לעבודת האחד, כי אם לעבודת הרבים, להם קראו אלוהים בכוונם לכלל הכולל את כל הסיבות כולן, בלא שום הבדל. מה זה יוצר? זה יוצר בנפש מצב של פיצול אישיות. כלומר, יש סקיזופרניה. אני לא יודע מה יותר גדול בעולם, האהבה או המלחמה. כן? אם אני הולך לאהבה, אבל אל המלחמה, אומר, רגע, אי אפשר אהבה, צריך מלחמה. אבל אם אני הולך למלחמה, אלת האהבה אומרת, make love not war. זאת אומרת, מה עושים? העולם האלילי הוא עולם ללא אחדות. ממילא ללא תקווה. מה אתה רוצה?
לפי זה יוצא ש... כלומר, זה מסביר איך העולם הפילוסופי חי... איך הפילוסופיה חי בתוך העולם האלילי.
איך העולם הפילוסופי התפתח בתוך העולם האלילי וחי איתו בשלום. למה? כי הם אמרו, אנחנו לא מדברים על זה. כלומר, אתם כהני הדת תמשיכו לדבר על האלים, ואנחנו נדבר על ההיקף של האלים. אז חיים בשלום. היה למשל אביהם של הפילוסופים, סוקרטס, יש לו שיחה עם אחד מכהני הדת באתונה, קוראים לו אויטיפרון. אפלטון מביא את הסיפור הזה. שיחה ארוכה, שם סוקרטס עושה צחוק מהכהן דת. הוא שואל אותו, תגיד, מה עם הסיפור הזה של זאוס וארטמיס, למה הוא עשה ככה? אז הוא מביא שהאלה הייתה מקנה בו. בקיצור, שם הוא מבקש עוד הסברים ועוד הסברים על האלים, ובסוף אויטיפרון מרוב מבוכה מכל השאלות, אומר, אני ממהר, יש לי פגישה וכו' וכו'. אומר סוקרטס, זה כל כך חבל, כי רציתי לדעת קצת יותר, כי מאשימים אותי שאני לא מאמין באלים, אז רציתי ללמוד אצלך משהו. כן? אבל הוא אומר, ואז בני אתונה שאלו את סוקרטס, מה אתה אומר על כל הסיפורים? הוא אומר, תשמע, אני לא עוסק בזה. כן? כלומר, הפילוסופיה התפתחה במקביל. טוב. אשר לשם אלוהי האלוהים, הרי הוא רמז לכך שכל הכוחות הפועלים זקוקים לאדון אשר יסדרם וינהיגם. אגב, מאיפה בא הביטוי הזה אלוהי האלוהים? דברים, אהה, יפה, נכון. איזה פרק? יוד. יוד ופסוק יוד זין, יפה. מכאן שאתה יודע לקרוא את הכתוב, יפה מאוד. לא, זה יפה מאוד, אני לא מעריך את זה, מדוע? כי אנשים לפעמים שומעים שיעור בלי להסתכל בספר. לא מבינים. אז בדברים ד', מה נאמר שם בעצם? בדברים י', פסוק י' ז'. כי זה משה שם שמדבר. מה הוא אומר? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. האל הגדול, הגיבור והנורא אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. מה התכוון משה במילים האלה? זה לא מובן. בואו נחזור עוד פעם. כי השם אלוהיכם. מי זה חם?
בני ישראל.
בני ישראל. כן? אתה מבין, לא כמו הרמב"ם במורה נבוכים, אבל זה כנראה פשט באמת. כן? כי השם אלוהיכם. זאת אומרת, האלוה של ישראל הוא, אצל מי? אצל אומות העולם, אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כלומר, אצלכם ההתגלות היא ישירה, אצלם דרך כל מיני שרים. אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. האל הגדול, הגיבור והנורא גם יחד, שמגלה את ייחוד המידות, ממילא גם עושה משפט יתום ואלמנה. בסדר? מה אתה אומר? לפי
זה אומר
שהאלילים
וכולי,
הם
שיש אצל הגויים, אבל אצל
האלוהים
זה אצל הגויים. יש להם באמת קיום, יש להם באמת ממש?
בוודאי. זאת אומרת, יש קיום לעולם הרוחני. אלא שהאופן, מה שעשו עובדי עבודה זרה, הם הפכו את העבודה זרה לעבודת אלילים. כלומר, יש הידרדרות של, של התחושה הרוחנית שלהם. בהתחלה, בראשית התרבות, עובדי עבודה זרה היו אנשים גדולים. הם עבדו את השם, אבל בצורה זרה. זו צורה שהיא זרה לנו, לא זרה להם. להם זה היה העבודה הנכונה. אבל עם הזמן הם הפכו את זה לשטויות, וזה נהיה עבודת אלילים, וזה נהיה מצחיק. כן, אני רוצה לספר לך, יש בספר של יוספוס פלביוס, ספר לא כך מפורסם, נקרא קונטרה אפיו, או נגד אפיון. זה ספר קטן שכתב יוספוס נגד איזה כהן דת אנטישמי יווני באלכסנדריה. כן, קראו לו אפיון. והוא דיבר כל מיני דברים קשים נגד היהדות, ויוספוס פלביוס, שכבר היה זקן, זה היה אחרי חורבן המקדש, הוא כבר ישב ברומא, בארמון של טיטוס, הוא החליט לכתוב ספר קטן שמסביר את התמצית של היהדות. מאוד יפה הספר הזה. מן היתר, אחת הטענות של אפיון הייתה שהיהודים הם רעים. למה? הם, איך הם מעיזים היהודים לבזות את האלים של כל העמים? ממש לא יפה. עונה יוספוס פלביוס בשני סעיפים. סעיף ראשון הוא אומר, איך אתה אומר עלינו דבר כזה? והלא תורתנו, תורת משה, צוותה עלינו שלא לקלל את אלוהי העמים. מעניין איפה הוא לקח את זה. איפה יש פסוק בתורה שאומר לא לקלל את אלוהי העמים? אז הוא כנראה ככה פירש את הפסוק במשפטים, אלוהים לא תקלל. אגב, יש ראייה קצת לדבריו. מה המשך הפסוק? ונשיא בעמך לא טהור. משמע שתחילת הפסוק זה לא בעמך. אחר כך הוא, עד כאן החלק הראשון של התשובה של יוספוס. אחר כך הוא אומר, אבל באמת, איך אפשר לא לעשות צחוק מהאלים שלכם? הרי אתם מספרים עליהם דברים כל כך מגוחכים, שאתם הייתם צריכים להתבייש. ואז שם יוספוס מביא איזה 10 סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, שמציגים את האלים בצורה מגוחכת. לכן הוא אומר, איך אתם רוצים שלא נצחק? אז זה לא מבין. אם זה איסור דאורייתא לפי שיטתו, לקלל את אלוהי העמים, אז זה שהגויים עשו מזה צחוק, למה זה מתיר לך לצחוק? אלא, וזה ביוק העניין, זה כבר לא האלוהים שהתורה דיברה עליהם. זה כבר לא הכוחות הרוחניים העליונים, שורשי החיים שלהם. אלא זה כל מיני שטויות. בסדר? זה ידרדר. כבוד הרב, האם לפי אלילות העולם הוא מכונה גדולה? תלוי איזה אלילות. יש כל מיני. טוב, בבקשה.
אפשר לומר שמה שבחז"ל מוגדר כמלאכים מוסרים, זה אותם כוחות שאומרים.
כן, כן, אפשר להגיד את זה.
אלוהים בעצם חיצוני לאלוהים בכוחות
הקטנים? כן, 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 כן. טוב, עד כאן להיום, שלום.